ערב טוב, אנחנו הגענו לפרק הרביעי בשמונה פרקים שעוסק בנושא העיקרי שהרמב״ם הבטיח לעסוק בו בהקדמה הזו, והוא הנושא של החינוך העצמי למידות. אבל לפני שמדברים על החינוך למידות, צריך להגיד מהם מידות טובות. זה בעצם הדבר שהרמב״ם עושה פה בתחילת הפרק. הוא מגדיר שני דברים. הוא מגדיר א', מהי בכלל מידה, או מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו מידות, הוא בעצם בלשון הרמב״ם במשנה תורה דעות. אנחנו עוד נדבר על זה, למה הוא קורא לזה בשם דעות. זה גם לא המצאה שלו, זה על פי המשנה באבות, שמדברת על דעות במובן של מידות, אבל נראה אחר כך. מכל מקום, א', מה זה בכלל מידות, וב', מה הן מידות טובות. אז הרמב״ם אומר כך, שאדם פועל, יש לאדם רצף של פעילות. הפעולות הן פעולות בדידות, שאפשר להתייחס לכל פעולה בנפרד. אבל למעשה, חלק גדול מהפעולות שהאדם פועל נובעות מתוך תכונות נפש מסוימות, שהן מייצרות את הפעולות האלה. למשל, אדם שהתרגל לרעיון שהוא לא מזיק לאחרים, הוא לא פוגע באחרים, אז הוא באופן אינסטינקטיבי, כמעט אפשר לומר, ישים לב לא לדרוך על מישהו, לא לדחוף מישהו, לא לפגוע במישהו בצורה בוטה. זה כבר הופך להיות תכונה. הוא לא צריך כל פעם לחשוב מחדש, עכשיו אני מחליט כך וכך. אמרנו שאדם יכול לשבת ולחשוב על איזו החלטה גורלית פירושה לעשות איזשהו צעד בחיים. הוא רוצה להתחיל ללמוד באיזשהו מקום, הוא רוצה להקים משפחה, אז הוא יושב וחושב, כן כדאי, לא כדאי, איך כדאי, מה כדאי, בסופו של דבר הוא מחליט. אנחנו מדברים על פעילות רצופה, שהאדם פועל בימי חייו, בלי שהוא יכול לשבת ולחשוב ולהחליט. זה פשוט זורם. אדם שמדבר, מדבר עם חברו, כן? שני אנשים יושבים בשולחן האוכל ומדברים. אז מה, אתם רוצים להגיד שלפני שאני מוציא משפט מהפה, אני קודם חושב, רגע, אני עכשיו הולך להגיד כך וכך, אז האם כדאי להגיד או לא כדאי להגיד? זה נכון שאני אגיד? זה לא הולך ככה. אלא אדם מדבר. מדבר בזרימה. נכון שתוך כדי זה שהוא מדבר, הוא גם יכול לשים לב מה הוא מדבר. ונגיד, בשנייה מסוימת תתפוס את עצמו ולהגיד, זה אני לא רוצה להגיד. מדבר נגיד על מישהו ויוצא לו כאילו לספר משהו על אותו אדם, והוא תופס את עצמו ברגע האחרון ואומר, לא, אני לא אספר את זה. או להפך, דבר מסוים אני רוצה להגיד. אז לפעמים זה יכול להיות מתוך מחשבה תחילה, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שאדם פועל בצורה זורמת. אז מה גורם לפעולות להיות מסוג כזה או מסוג כזה? אומר רמב"ם, מה שגורם זה העובדה שהוא כבר קנה לעצמו איזושהי תכונה נפשית. אותו אדם שהתרגל לתת צדקה, לעזור, אז זה כבר בא לו באופן טבעי, הוא כבר לא צריך יותר מדי לחשוב על זה. ברגע שזה מגיע לתחום החיישנים שלו, הוא מיד עושה את זה. הוא רואה אני, הוא מיד נותן לו צדקה. למה? כי הוא כבר התרגל שזאת פעולה שראוי לעשות אותה, הוא לא צריך יותר מדי לחשוב על זה, וברגע שהדבר נקרא בדרכו, זה קורה. כך לגבי אינסוף של פעילויות אנושיות, שבעצם הן קורות, הן בעצם לא מתוכננות, אבל איך הן קורות? הן קורות בצורה מסוימת לאור תכונות מסוימות שהאדם רכש. ורכישת התכונות יכולה להיות בשתי דרכים עיקריות. האחת היא דרך הרגל מהסביבה, הרגל שנוצר על ידי הסביבה באופן בלתי מודע, באופן שמשפיע על האדם, לא מתוך זה שהוא התבונן וחשב מה ראוי, והוא קנה תכונות מסוימות. למשל, אותו ילד שגדל בסביבה ששם יש הרבה אלימות, אז הוא קונה לעצמו את התכונה הזאת, לא משהו חשב שזה טוב או שהוא חשב שזה לא טוב. ככה מתנהגים, ככה כולם מתנהגים, אז גם הוא מתנהג כך. בגיל מסוים הוא פתאום יכול לתפוס את עצמו ולהגיד, רגע, האם התכונה הזאת שאנחנו סיגלנו לעצמנו שעל כל דבר מגיבים באלימות, האם זה טוב או לא? ואז יכול להחליט שהוא משנה את דפוס ההתנהגות שלו ומתרגל למשהו אחר, מרגיל את עצמו. נקרא רגע כמה מילים מתוך משנה תורה בהלכות דעות שבהם הרמב״ם אומר את הדבר הזה. הוא אומר שלכל אדם יש תכונות, דעות, לא במובן של דעות שאנחנו משתמשים היום, אמונות ודעות, במובן של תכונות נפש, מידות. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. זו משונה מזו, רחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חימה, כועס תמיד. כמובן שזה לא דעה במובן של השקפה, אלא זה תכונה. ויש אדם שאינו כועס. יש אדם שהוא גבל לב, גאוותן, ויש אדם שהוא שפל רוח, וכו' וכו'. כל הדעות, יש מהם דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו, ויש מהם שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים. או שנפנה להם מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו. מה יש פה? שלוש סיטואציות. אחת, דבר שככה הוא נולד. יש לו תכונה כזאת בטבע בריאתו. זה כמובן דבר קצת בעייתי, כי אנחנו בעצם אומרים שהאדם כבר נולד עם נתוני פתיחה מסוימים שהם טובים או רעים. אבל התשובה היא שאינה חינמי, באמת יש דבר כזה, תכונות מולדות, אבל יש גם לאדם בחירה חופשית, הוא יכול לשנות אותם. אם הוא לא יוכל לשנות אותם ב-180 מעלות, הוא יוכל לשנות אותם בפחות מעלות, ואת השיפוט המוסרי הוא ישפט לפי היחס בין נתוני הפתיחה לבין התוצאה. אם אתה בנתוני פתיחה גרועים, אז אתה לא תידרש לאותה תוצאה כמו אחד שהוא בנתוני פתיחה טובים. אבל נעזור רגע גם את הנקודה הזאת של התכונות המולדות. והוא אומר, יש אחר כך עוד שני סוגי תכונות. אחת שהוא למד אותם מאחרים, כלומר, שהדבר נקבע בתוכו כתוצאה מהשפעה סביבתית. והשלישית, שנפנה להם מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו. הוא חשב בעצמו, מה טוב, מה ראוי, מה נכון, מה אני רוצה. בכל מקרה, המושג של תכונות נפש הוא קריטי. כי כפי שאמרנו, אדם לא פועל בצורה של מחשבה ותכנון לפני כל פעולה. זה לא נכון. אדם יכול לחשוב ברמה העקרונית, האם זה טוב כך או טוב אחרת. אבל בחיים הוא לא יושב כל פעם לפני כל צעד שהוא עושה וחושב. הוא פועל באופן רצוף. מאיפה באות הפעולות? מאותן תכונות שנקנו אצלו. והנקנו אצלו יכול להיות תוצאה של השפעה סביבתית, יכול להיות תוצאה של חינוך, יכול להיות תוצאה של חינוך עצמי ומחשבה עצמית, שהוא חושב שכך וכך הוא רוצה להיות, ואז הוא עסוק בזה, לומד את זה, מתבונן בזה, חושב על זה, וזה משפיע על תכונות הנפש. וזה יוצר תכונות נפש. עכשיו, מה נקרא תכונות טובות? אומר הרמב״ם שכל התכונות של האדם, המידות, הן ניתנות לבחינה לפי שיטה כזאת. יש קצה א', יש קצה ב', וביניהם יש הרבה אפשרויות ממוצעות. ניקח את תכונת הנדיבות. קצה א' זה שאדם אין בו שום נדיבות. הוא לא נותן כלום, הוא אגואיסט גמור. קמצן שלא נותן כלום. קצה ב' זה אדם שנותן בלי הגבלה. אבל בלי הגבלה. הוא מוכן לתת את כל מה שיש לו. באמצע יש המון אפשרויות ביניים. אומר הרמב״ם כלל, הקצוות הם גרועים. בכל תכונה, הקצוות הם גרועים. עכשיו, שני הקצוות הם לא גרועים באותה מידה, הם לא בעלי אותה איכות, מפני שבאחד מדובר על חוסר מידה טובה, ובשני מדובר על הגזמה או הקצנה של המידה הטובה. ויש הבדל מהותי בין אדם שהוא לא נותן כלום כי הוא קמצן ואגואיסט, לבין אדם שהוא פזרן במידה מוגזמת, למרות שגם להיות פזרן במידה מוגזמת זאת מידה לא טובה. אבל היא פחות לא טובה מאשר המידה הראשונה. זה הכלל שהרמב״ם מלמד אותנו. והוא אומר שזה נכון לגבי כל תכונה ותכונה. הוא נותן דוגמה ראשונה מדבר שמפתיע אותנו קצת. הוא אומר, יש תכונה טובה של... הוא קורא לה בשם זהירות. מה הפירוש זהירות? זה לא זהירות בדרכים, זה זהירות במובן של היגררות, או יותר נכון, לא להיגרר אחרי תאוות גשמיות. אז הוא אומר, שתי תכונות הנפש הקיצוניות, מצד אחד רוב התאווה, מצד שני היעדר ההרגשה בהנאה לגמרי, שתיהן גרועות. אז למה זה מפתיע מזה שלכאורה אנחנו אומרים, למה זה גרוע שאדם לא יהיה לו בכלל שום תאווה, שום הרגשה של הנאה? אומר הרמב״ם זה גרוע. הוא אפילו קורא לזה רע גמור, למרות שיש הבדל בין הרע הראשון לרע השני. מי שהוא בעל תאווה, שהוא סובל מעודף תאווה, כמובן שיותר גרוע מאשר אותו אדם שאין לו שום חשק לשום דבר גשמי. אבל גם מי שאין לו שום חשק לשום דבר גשמי הוא במצב לא טוב. למה הוא במצב לא טוב? אפשר להסתכל על זה מכמה נקודות מבט. אחת, שאדם שאין לו שום הרגשת הנאה, הוא גם לא יכול לתת לזולתו את הרגשת ההנאה. אדם שצריך להכניס אורחים הביתה, והוא לא אכפת לו מה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל, ועל מה הוא ישן, ושום דבר גשמי לא מזיז לו. אז ככה הוא גם יקבל את האורחים שלו, כי הוא לא מרגיש מה טוב ומה לא טוב. מה הוא צריך לתת להם סלט ירקות? שים שם איזה עגבניה ושיסדרו איתה. צריך להציע לו איזה מיטה נוחה? שישן על המזרון, בלי סדין, וכדומה. זו תכונה גרועה. זו תכונה של חוסר רגישות. וחוץ מזה שגם לא לגבי אחרים, גם לגבי עצמו. אדם שאין לו תחושת הנאה משום דבר, גשמי, פירוש דבר שמשהו אצלו לא בסדר. וזה יבוא לידי ביטוי, זה יבוא לידי ביטוי בתכונות אחרות. למשל, יכול להיות איזה מין... התפתחות של זלזול באחרים, של גאווה, של החשבה עצמית כתוצאה מדבר כזה. יכול להיות כל מיני סיבוכים אחרים. בקיצור, הרמב"ם אומר לנו שזה לא רצוי שאדם יגיע למצב קיצוני של דרך הרגש ההנאה. אבל כמובן שאם אתה שואל מה יותר טוב, אדם שהוא בעל תאוות, שכל הזמן מחפש איך ליהנות, או אדם שאין לו בכלל הרגשה כזאת, שהוא קיצוני לצד השני, אז אתה אומר, השני יותר טוב מהראשון. זה נכון. אבל גם ההגזמה בתכונה החיובית כביכול, היא לא רצויה, היא לא טובה. וזה מה שנקרא דרך האמצע המפורסמת של הרמב״ם, שהוא מרצה אותה פה בשמונה פרקים בפרק הרביעי, ובהלכות דעות בפרק הראשון. הדרך האמצע, הוא אומר, זאת הדרך הישרה והנכונה, שאליה האדם צריך לשאוף. עכשיו, מה זה אמצע? אמצע זה מקום שהוא בדיוק באמצע? הרי אמרנו, יש המון אמצעים, המון, המון, בין שני הקצוות יש המון אפשרויות. אז מה זה האמצע הזה? זה אמצע מתמטי שאני מחלק את, את המרחק לשניים, אני אומר פה האמצע, אני אוכיח שזה לא ככה. חז"ל אומרים, לגבי מידת הצדקה, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. כלומר, אם אדם רוצה לתת בנדיבות רבה צדקה, שייתן חומש מהכנסותיו, חמישית. בבקשה?
האדמו"ר הזקן בתניא, באגרות הקודש, הוא מפליג בנתינת הצדקה, הוא אומר שם שצריך לתת בלי גבול, אז הוא נתן בלי גבול.
אז מה עם המאמר חז"ל הזה של...
הוא אומר שחומש זה רק לאנשים צדיקים מתוקנים, ואנחנו צריכים לתת יותר מחומש כדי לתקן את כל מה ש...
בסדר, בסדר. אז זה מה שנקרא מידת חסידות, שאנחנו תכף נדבר עליה, שאומרת שצריך לעבור את האמצע קצת לכיוון של ה... קיצוניות, בגלל סיבה מסוימת שעוד מעט נדבר עליה. אבל בכל מקרה, לא מדובר על, על זה שהאמצע צריך להיות בדיוק חצי. הנה אתה רואה שהאמצע שחז"ל מדברים עליו הוא חמישית. חמישית זה לא חצי. כלומר שהמושג אמצע בהקשר הזה פירושו הדבר ה... ממוצע או המאוזן בין שני הקצוות. כאשר המאוזן בין שני קצוות, זה תלוי על מה מדובר. הרי אתה גם לא יכול למדוד את זה בכלל. אפשר למדוד מה זה רוב התאווה ומה זה היעדר הרגשת ההנאה ולהיות בדיוק באמצע. מה נקרא רוב התאווה? אדם שאוכל בארוחת ערב 25 פרוסות, זה נקרא רוב התאווה? או שעשר פרוסות זה רובתה. אין איזשהו משמעות. הרי אנחנו לא יכולים למדוד דברים כאלה בכמות. ממילא אתה גם לא יכול למדוד את האמצע בכמות. אתה לא יכול להגיד מה נקרא אמצע מבחינה כמותית. אתה יכול להגיד לעצמך, להרגיש בעצמך האם אתה מאוזן או שאתה לא מאוזן. האם אתה נוטה לאיזשהו קצה מהקצוות, ואדם יכול להרגיש בעצמו את חוסר האיזון, וזה אגב גם יכול להשתנות מאדם לאדם. כי באמת יש אדם שצריך לאכול חמש פרוסות בארוחת ערב, והשני מספיק לו פרוסה אחת והם שניהם מאוזנים. כי זה לפי טבע הגוף שלו וזה לפי טבע הגוף שלו. אבל אם בן אדם מרגיש שהוא זולל, שהוא זולל, הוא לא צריך, הוא אוכל עוד ועוד ועוד, זה נקרא שהוא לא מאוזן. או אם אדם מרגיש שהוא מסגף את עצמו, שהוא לא נותן לגוף שלו את מה שהוא צריך, הוא לא מאוזן. האיזון הוא דרך האמצע. איפה זה בדיוק? תחליט אתה. תחליט אתה איפה זה. אתה יכול להרגיש בעצמך. בבקשה.
לפני שאנחנו יודעים איפה, פחות או יותר איפה האמצע, איך אני בכלל מקבל תחושה איפה למקם את עצמי, איפה אני עומד כרגע?
זאת שאלה טובה, והתשובה עליה ש... מה שאומר שלמה המלך במשלי, לב יודע מורת נפשו. כלומר, כאשר אדם לומד את הערכים של התורה, אז הוא יודע להגיד על עצמו איפה הוא נמצא. הוא מרגיש בעצמו האם הוא בסדר או שהוא לא בסדר. כאשר הבסדר הזה לגבי מידות, אומר הרמב״ם, זה צריכה להיות תחושה של איזון. אדם מרגיש על עצמו אם הוא פחדן, שהוא מפחד לעשות צעד, הוא מפחד לעשות משהו עם קצת, שצריך קצת יציאה מהשגרה, או שהוא מרגיש שהוא בסדר, הוא, כשצריך לעשות משהו אז הוא עושה אותו, יש לו את מידת הגבורה, או שהוא מרגיש שהוא בעצם נוטה להסתכנות יתרה. בן אדם יודע את זה. כאשר אדם לומד את הערכים הנכונים, הוא גם יודע למדוד את השאלה, איפה אני אמצא ביחס אליהם. בדרך כלל, זה דבר שהוא טבעי, שאדם מכיר את עצמו. לפעמים יש מקרים בעייתיים, קצת סיבוכים של הנפש, אז בן אדם יכול להתייעץ ולשאול מי שיאיר את עיניו. אבל בדרך כלל האדם מכיר את עצמו. האדם יודע להגיד האם אני מאוזן או שאני נמצא לצד הקצה הראשון או שאני נמצא לצד הקצה האחרון. עכשיו, כיוון שבין שני הקצוות יש הבדל, וההבדל הוא שאחד מהקצוות הוא חסרון המידה הטובה, והקצה השני הוא עודף במידה הטובה, שגם הוא לא טוב, אבל כפי שאמרנו הוא לא כל כך נורא כמו המצב הראשון, אז יש מהדבר הזה כמה וכמה השלכות. השלכה אחת זה מה שנקרא מידת חסידות. הרמב״ם מסביר שאומנם דרך האמצע היא הדרך הנכונה, אבל כיוון שהאדם צריך לחשוד בעצמו שהוא עלול ליפול, שהוא עלול להימשך חזרה לכיוון של החוסר המידה הטובה, רצוי ומשובח מי שמושך את עצמו קצת לכיוון ההקצנה, קצת מהאמצע, קצת לכיוון ההקצנה, כדי שאף פעם הוא לא יעבור את האמצע, להבטיח את עצמו, לוקח טווח ביטחון. זה נקרא מידת חסידות. או רמה אומר, זה מה שחזל קוראים לפנים משורת הדין. יש שורת הדין. מה זה שורת הדין? אז לפי מה שאנחנו מדברים פה על הקצוות והאמצע, אז שורת הדין זה שורה, זה כמו שורה, כמו קו. יש לך קו אחד שהוא הקו הקיצוני לגריאותה, יש הקו השני שהוא הקו הקיצוני בהגזמה, ויש שורת הדין. שורת הדין היא הקו האמצעי. לפנים משורת הדין, פירושו של דבר שאתה לוקח קצת מרחק משורת הדין, ואתה שם את עצמך בין האמצע לבין ההקצנה. מעט, הוא מדגיש, אתה מעט. בשביל מה? בשביל להיות בטוח שלא תעבור את האמצע לצד הזה, מפני שהנטייה הטבעית, הפרימיטיבית של האדם, היא להגיע לכיוון המידות הגרועות. כמו שאומר איוב, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד עיר פרא, תראו תינוק, מי שיש לו ילד קטן, תינוק, ומי שאין לו, שיהיה לו בעזרת השם בזמנו, אז שישים לב שהתינוק הוא אגואיסט. תינוק הוא לא יודע מה זה להיות מוסרי, עד שאתה לא מלמד אותו. אתה מלמד אותו, אתה אומר לו, לא יפה ככה, תיתן גם לחבר שלך, תיתן גם לאחיך. לאט לאט הוא מפנים את העניין הזה, לאט לאט. באופן טבעי, איך שהוא נולד, הכל שלו, הוא לא נותן לאף אחד. דואג לעצמו. זה טבע האדם שהוא נולד עטוף ביצר הרע. יצר לב האדם רע מנעוריו, אומרים חז"ל, שננער ממעי אמו. היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. למה? כי הוא זקן ב-13 שנים יותר מהיצר הטוב. היצר הטוב מתחיל להתעורר רק בגיל 13, ולפני כן היצר הרע שולט באדם. זה כמובן דימוי כזה שאומר שבעצם האדם נולד בצורה כזאת שדורשת חינוך, דורשת הכרה בשביל להגיע אל הטוב. כשהוא מגיע להכרה, אז הוא מגלה שבאמת בתוכו יש נשמה אלוקית, אבל זה התינוק החסר הדעת, הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע שיש בקרבו נשמה אלוקית. הוא נולד כמו בעל חיים. אוכל, שותה, ישן, זה מה שהוא עושה. אז נכון שכל אמא אומרת לתינוק שלה, איי, זה צדיק אתה, אתה עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וכל הזמן עושה רק את המצוות. אוכל, ישן. אבל את האמת אנחנו יודעים שהוא לא עושה את זה מפני שהוא צדיק, הוא עושה את זה מפני שהוא בעל חיים. לאט לאט אנחנו מפתחים בו את התכונות האנושיות, והוא מגיע להכרה, ואז הוא מבין שיש לו נשמה אלוקית, שיש לאדם מעלה על בעל החיים, יותר האדם מן הבהמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז זאת נפקמינה אחת, העניין של מידת החסידות. דבר השני, אומר העניין של התיקון. אדם שמרגיש שהוא לא בסדר, תכונות שלו לא בסדר, הוא כעסן, כל דבר הוא מתעצבן, רב, נכנס לאימותים, כעסן. איך הוא משנה את התכונה הזו? צריך לעבוד על עצמו. מה נקרא לעבוד על עצמו? לחשוב על הנושא הזה, לתת לו תשומת לב, ולהפנים לאט לאט את העניין של אני רוצה להפוך את התכונה שלי מכעסנות לרגיעה, לנחת, לא להתעצבן מכל דבר, לא להגיב במהירות וכו' וכו'. נכון שזה קשה כקריאת ים סוף, אבל זה אפשרי. זה אפשרי להתחיל להזיז את הדברים לאט לאט לכיוון הנכון. אומר הרמב״ם, עכשיו שתיקח את שני הקצוות הגרועים, אחד הוא עצבני גדול וכעסן גדול, השני הוא עד כדי כך סבלן שהוא פלגמט, הוא לא, שום דבר לא מגיב על שום דבר, שזה גם לא תכונה טובה. זה לא תכונה טובה, ההקצנה עד הקצה האחרון היא לא תכונה טובה בשום דבר, גם לא בזה. שום דבר לא, שום דבר לא מכניס אותך, שום דבר לא מפריע לך. אם עושים משהו הכי גרוע לידך, אם הבן שלך יעשה את הדבר הכי חמור, אז זה לא יחייב לך ולא יכעיס אותך ולא כלום, אתה תשאר אדיש, לא מעניין אותך שום דבר. זה לא ייתכן, זה תכונה לא טובה, זה כבר אפתיות. אבל אותו אדם שהוא במצב של קרוב לכעס, הרבה יותר קשה לו להתגבר על עצמו ולהגיע למידת האמצע מאשר אותו אדם שהוא יותר מדי סבלן, שהוא הקצין את העניין של הסבלנות, ושהוא צריך קצת להתעורר ולשים לב מה שקורה ולהגיב. כלומר, בריפוי, בתיקון, יותר קל לתקן מהקצנה לאמצע מאשר מהחוסר לאמצע. זה אומר הרמב״ם, ההשלכה השנייה של ההבדל בין הקצוות. שיש קצה שהוא יותר בעייתי, שיותר קשה להגיע ממנו חזרה למקום הנכון. ויש קצה שהוא גם כן לא טוב, אבל הוא פחות טוב. הוא פחות לא טוב, סליחה. הוא פחות לא טוב, כי הוא בסך הכל מישהו שיש לו את המידה הטובה בצורה מוקצנת. אז הוא צריך למשוך קצת חזרה. זה יותר קל מאשר אותו אדם שהוא חסר את המידה הטובה, הוא צריך לקנות אותה. צריך לעשות הרבה יותר מאמצים. הסיבה היא בטבע התכונות האלה. יש תכונות שהן תכונות רעות, שהן תכונות של אגואיסטיות ושל חוסר מוסריות, ויש תכונות שהן מוסריות אובר, יותר מדי. אחד שהוא לא כועס על אף אחד, אחד שהוא לא, הוא מוכן לתת את כל מה שיש לו. הגבול והאיזון הוא חלק מהמידה הטובה. אם אין לך את האיזון, אתה נופל בפח גם כן. אבל זה לא אותו דבר כמו הצד הראשון. אני אקרא כמה מילים מתוך דברי הרמב״ם. כמו שהגוף כאשר יצא משיוויו נראה לאיזה צד נטה ויצא ונעמוד כנגדו בהפכו עד שישוב אל השיווי, כן נעשה במידות ושווה. הוא מדבר על הגוף כרופא, הוא אומר, אדם שיש לו איזה בעיה גופנית של יתר, נאמר, יתר לחץ דם, צריך להוריד לו את לחץ הדם. יש לו חום גבוה, צריך להוריד לו את החום. צריך לעשות משהו מלאכותי, אמצעים מלאכותיים, כדי להביא אותו למצב המאוזן. זאת אומרת, כמו שבגוף זה כך, כמה בנפש זה כך. משל זה, הוא נותן משל. אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו. אפילו על עצמו הוא לא רוצה להוציא שום דבר. וזוהי פחיתות מפחיתויות הנפש. והמעשה אשר יעשה הוא מפעולות הרע, כמו שבארנו בזה הפרק. הנה כאשר נרצה לרפא זה החולי, לא נצווהו בעין יפה, שזאת התכונה הממוצעת. שזה כמי שירפא מי שגבר עליו החום בדבר השווה, וזה לא יבריאו מחוליו. אמנם ראוי להנאו לעשות פעולת הבזבוז פעם אחר פעם. ותיקפה עליו פעולות הבזבוז כמה פעמים עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתיכנה לתכונת הבזבוז זה יהיה קרוב אליה, ואז נסלק ממנו פעולות הבזבוז ונצווהו להתמיד על פעולות העין היפה. העין היפה זה המידה הממוצעת, ויקבלם על עצמו לעולם, לא יותיר ולא יחסר. וכן, אם ראינו הוא מבזבז, נצווהו שיעשה פעולות הקמצנות וישנן, אבל לא נכפול עליו פועל הקמצנות פעמים הרבה כמו שקפלנו על הפועל הבזבוז. וזה החידוש שהוא חוק הריפוי בסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין היפה. מישהו קמצן הרבה יותר קשה לו להיות נדיב מאשר למישהו פזרן להיות נדיב. וכן, שוב נהדר ההרגשה בהנאה נזהר, נזהר זה הדרך הממוצעת, זה להיות אדם שלא נמשך אחרי תאוותיו, יודע להתנהג בצורה מאוזנת בהנאותיו, זה יותר קל ויותר קרוב. מישהו נהדר הרגשה בהנאה, שהוא הקצין, יותר קל לו לחזור לאמצע, משוב, בעל התאווה נזהר, מישהו נתון לתאוותיו, יהיה לו הרבה יותר קשה להתגבר על עצמו ולהגיע למצב מאוזן. ולזה נכפול על בעל התאווה פעולות היעדר הענה, יותר ממש נכפול על היעדר ההרגשה, פעולות התאווה. נחייב את רך הלבב במסירה לסכנות, יותר ממה שנחייב, ומסיר עצמו לסכנות ברוך הלבב. טוב, אז זה אם כן הדבר השני שמבדיל בין התכונה הקיצונית לכיוון הגרוע לבין התכונה הקיצונית לכיוון של ההגזמה במידה הטובה. יש יוצא מן הכלל הדבר הזה שהרמב"ם מפרש אותו בהלכות דעות באמת במשנה תורה, ואחרי שהוא הסביר את כל העניין הזה של דרך האמצע, הוא אומר בפרק השני בהלכות דעות שיש מידות שבהם אסור לנהוג בבינוניות, כלומר בדרך האמצע. יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. שתי תכונות שהוא אומר שצריך להתנהג בהם בצורה כזאת של הגזמה. מה הם שתי התכונות? האחת, גאווה, כלומר התרחקות מגאווה לכיוון ענווה, והשנייה, כעס. מה פירוש הדבר? להתרחק מהכעס מאוד, להגיע למצב של לא לכעוס בכלל. עכשיו. או, אז רגע, רגע. בשום אופן הוא לא מתכוון ממש להגיע עד הקצה. עד הקצה זה תמיד גרוע. אבל הוא מתכוון שכל אדם בשתי המידות האלה יחנך את עצמו למידת חסידות, ולא רק למידת חסידות, אלא למידת חסידות שהיא נוטה ומתקרבת אל הקצה, מה שאין כן בתכונות אחרות. למה? מפני שהתכונות האלה הן התכונות שהכי קשה לאדם להשתלט עליהן. האדם יש לו אגו, ולהיות ענב כמה שיותר זה רק לטובה. לכן אמרו חכמים מאוד מאוד הווה שפל רוח. לא אמרו תהיה ענב, אלא תהיה מאוד מאוד שפל רוח. כל אדם צריך להשתדל במידות האלה של הענבה ושל הסבלנות להגיע ממש כמעט עד הקצה האחרון. אז עכשיו מה נקרא עד הקצה האחרון? מה נקרא להיות שפל רוח? שיתן למישהו זה לא רק לדעת המקום שלך, זה עוד יותר מזה. זה להקטין את עצמך עוד יותר ממה ש... יותר מהמקום שלך, כדי שלא תיגרר למה שבן אדם בדרך כלל נגרר, לנפח את עצמו. יפה, אז עד גבול מסוים באמת זה נהדר, שלהיות מן הנעלבים בין המולווים ולהיות שפל רוח, אבל כמובן שלא מתכוון לזה שתיתן לבן אדם לבזות אותך בלי גבול, או כפי שהוא מביא באיזשהו מקום, הוא מביא איזה סיפור על מישהו ששכב באיזה ספינה ומישהו השתין עליו והוא נשאר אדיש, לא היה אכפת לו. כמובן שלא הכוונה לדבר כזה, אבל הכוונה היא שאלה מידות שהאדם צריך להשתדל לעבור בהם את הגבול ולנקוט במידת חסידות, ואפילו מידת חסידות רחוקה, מפני שהן מידות שהן הגרועות שבמידות. הוא גם מביא לזה עוד נימוק, שהמגביה ליבו, כלומר המתגאה, כפר בעיקר. הרי זה בעצם העמידה של האדם לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא מתגאה, פירושו של דבר שהוא נותן לעצמו איזה החשבה עצמית, שזה סתירה לאמונה, סתירה לעמידה לפני השם. אז לכן הוא אומר, כיוון שכתוב רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, לכן בעניין של הענווה צריך להתרחק עד הקצה, כמעט עד הקצה האחרון. אותו דבר לגבי כעס, הוא אומר, כעס מידה רעה היא עד לימוד, וראוי לאדם שיתרחק מנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעס אפילו על דבר שראוי לכעוס אליו. אבל מה זאת אומרת? באמת, גם שיעשו דברים הכי גרועים שלא יגיב? לא. הוא אומר, אם רצה להטיל אימה על בניו, או על הציבור, אם היה פרנס על הציבור, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יש מצבים שבהם אדם חייב להגיב. אז שישתדל לא לכעוס, אלא רק לעשות את עצמו כועס. כלומר, להגיב, אבל להגיב בצורה שהיא כלפי חוץ ולא בפנים. זה כמובן אידיאל, זה לא דבר שאפשר לבצע אותו כל כך במציאות, אבל בתור אידיאל הוא אומר, תשתדל להגיע למצב הזה, שבו גם כשאתה צריך לכעוס, שזה יהיה באמת כעס חיצוני ולא כעס פנימי. אנחנו יודעים שאפילו משה רבנו, והרמב״ם יגיד את זה, נכשל בדבר הזה של מידת הכעס. כך הרמב״ם אומר, ששמעון האמורים, המנסה לזה נוציא לכם מים, ויח משה ומתאו על הסלע פעמיים, זה היה פשוט, לפי דרגתו הגבוהה של משה רבינו, זה היה כישלון מסוים במידת הכעס. כי ברור שאדם שאומר שמעון האמורים ומכה על הסלע, הוא כועס. והוא לא היה צריך לכעוס, היה צריך לסבול את התלונות של בני ישראל ולהגיד להם את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל בלי כעס. הרמב״ם בעצמו אומר את זה פה בהמשך הדברים. אז אם משה רבנו לא הצליח בדבר הזה ב-100%, ודאי שאנחנו לא יכולים להצליח בזה ב-100%, אבל בתור אידיאל הוא אומר, במידת הכעס ובמידת הגאווה, בן אדם צריך לא להיות באמצע ולא להיות על יד האמצע, אלא להתרחק מאוד מהאמצע. טוב, אז זה לגבי העניין של היוצאים מן הכלל. אבל עכשיו לגבי נושא אחר, הרמב״ם תוקף את הקיצוניות, וזה הנושא של החיים הנורמליים של האדם בעולם, מבחינה גשמית, מבחינה חברתית. הוא אומר, יש תופעה כזאת של אנשים שמסגפים את עצמם, גם מבחינת סיגוף גופני וגם מבחינה חברתית. הוא אומר, מה שעשו החסידים בקצת הזמנים, מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו הצום והקימה בלילה והנחת אכילת הבשר ושתיית היין, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, והרחקת הנשים, לא מתחתנים, לבישת הצמר והשיער, לא לובשים בגדים נוחים, נורמליים, והשכינה בהרים וההתבודדות במדברות, היו מקרים כאלה של אנשים צדיקים שעשו פעולות כאלה, לא עשו דבר מאלה אלא על דרך הרפואה, כמו שזכרנו, ולהפסד אנשי המדינה גם כן. כאשר היה מצב גרוע שחייב אותם, כמו שאומר ירמיהו הנביא, מיתנני במדבר מלון אורחי ועזבה את בת עמי והלכה מאיתם, מצב כזה שהוא מצב נורא, מקולקל, שהאדם מגיע לזה שהוא צריך לפרוש מהציבור וצריך ללכת לאיזה התבודדות, לאיזה קיצוניות, לאיזה עזיבת החברה, או קיצוניות בהרחקת ההנאות הגשמיות בצורה של איזה מין התנזרות כזאת. הוא אומר, זה רק לצורך ריפוי ותיקון, לא כדרך חיים ולא כאידיאל. וכאשר ראו השכלים שאותם החסידים עשו אלו המעשים ולא ידעו כוונתם, חשבו טובות וכיוונו עליהם. הם חשבו, ככה זה האידיאל, זה דווקא, ככה אדם דתי באמת, הוא צריך להיות אדם כזה שמסגף את גופו, שמתבודד, שבורח מהחברה, שבורח מכל צורת חיים נורמלית, וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו טוב, ושבזה יתקרב האדם להשם, כאילו השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו ולאבדו. והם לא ידעו שאלה הפעולות רעות, ושבהם תושג פחיתות מפחיתויות הנפש. לא פחות ולא יותר. הוא אומר, הדבר הזה הוא לא מוסרי, הוא גרוע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לסגף את הגוף. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תתרחק מהחברה. נקרא מה שהוא אומר בהמשך, וזאת התורה השלמה משלמת אותנו בעמוד הבא, כמו שהעיד עליה יודעה תורת השם תמימה, מחכימת פת, היא לא זכרה דבר מזה. אמנם כיוונה שיהיה אדם טבעי, הולך בדרך האמצעית, יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, ויבעל מי שמותר לו לבעול בשיווי, וישב במדינות בצדק וביושר, לא שישכון במערות ובערים, ולא שילבש השיער והצמר, ולא שיתריח הגוף ויענהו. אם אנחנו מסתכלים בתורה, מה התורה מצווה אותם? התורה אומרת לנו בעשרות מקומות, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, ושמחת אתה וביתך, תביא את פירות האדמה אל המקדש, תהיה שמח בהם, תהיה חברתי, תתאסף עם כל העם, תתאסף עם המשפחה שלך, אתה וביתך, ותשמחו במה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. איפה אנחנו מוצאים בתורה אידיאל של סיגוף? יש מושג של נזיר שקראנו בשבת שעברה. אומר הרמב״ם, על פי חז"ל, נזיר, אם הוא נוזר בלי סיבה, הוא נקרא חוטא. נזיר שמתנזר צריך להיות לזה סיבה. הסיבה שחז"ל אומרים, למשל, זה שבא נזיר אחד אל שמעון הצדיק, והוא ראה שהוא אדם יפה תואר, וקבוצותיו טלטלים, הוא שואל אותו, מה ראית לנדור מנזיר? אז הוא אמר לו, פעם אחת הסתכלתי על עצמי במעיין, וראיתי שאני יפה, ופחז יצרי עליי. התחלתי להרהר בכל מיני רורי תאוות. אז אמרתי, אני מגלח את השיער הזה. אמר לו שמעון הצדיק, כמותך ירבו נוזרי נזירות בישראל. כמותך ירבו נוזרי נזירות בישראל. אם זה בשביל מטרה כזאת, בשביל להתגבר על היצר, או כפי שאומרים חז"ל, בראש מסכת סוטה, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כיוון שהשכרות והיין הם גורמים לפריצות ולדברים כאלה, אז מי שרואה שהמצב של הדור הוא גרוע, ויש פריצות ויש סוטה, אז הוא צריך למשוך לקצה השני. בדרך ריפוי, בדרך תיקון, לא בדרך של אידיאל חיים. זה לא אידיאל חיים להיות נזיר. זה לא אידיאל חיים להיות פרוש, להיות מתבודד, להיות באיזה מצב של סיגוף. אומר רמב״ם להפך. כל מי שעושה את זה בלי שום סיבה, הוא נקרא חוטא. הקדוש ברוך הוא נתן לך העולם הזה כפי שהוא, בשביל שתחיה בו באופן טבעי. ואם אתה אומר, אני לא צריך את הטובות שלך, הקדוש ברוך הוא, אז אתה חוטא. עתיד אדם ייתן את עניין כל מה שראו עיניו ולא נהנה ממנו. כך אומרת הגמרא במסכת המדרש. ויקרא רבה. מה פירוש? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך את הטובות שלך. הוא ברא פירות יפים, טעימים. לא, 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 צריך להתרחק מזה, להתרחק. למה להתרחק? תאכל, תברך, תהנה, ותהיה בן אדם נורמלי. זאת דרך החיים שהתורה רוצה בה. יש מצבים של קלקולים, יש מצבים של פריצה לכיוון המידות הרעות, אז לפעמים צריך לתקן אותם על ידי משיכה לצד השני. אז יש מושג של אותם החסידים שעשו דברים כאלה, פעולות קיצוניות בשביל לתקן, אבל רק בשביל דרך ריפוי, לא בשביל שזה לומר לך שככה הדרך הנכונה. הוא נותן את הדוגמה של אדם שרואה חולה שלוקח תרופה, והתרופה עוזרת לו והוא מבריא. אז הוא אומר, אוי, זה יופי, אני מתחיל לקחת את התרופה הזאת. הוא בריא, הוא לא צריך תרופה. אם הוא לוקח תרופה כשהוא בריא, אז הוא נהיה חולה. התרופה תזיק לו. התרופה היא בשביל חולים, היא לא בשביל בריאים. ככה הוא מתייחס לעניין של הפרישות והסגפנות. יתר על כן, הרמב״ם אומר פה, מאיפה זה בא לנו? ואשוב אל כוונתי, בסוף עמוד ר' למד ח', אם יאמרו אלו אשר ידמו לאומות מאנשי תורתנו, הואילו דבריי אינם אל הבא, אני מדבר על תורתנו, אני לא מדבר על דתות אחרות, אבל האנשים האלה הם ידמו לאומות בדתיות שלהם. הם לקחו דתיות זרה, הדתיות של הנזירים הנוצרים, ואם אתם חושבים שאני אומר נוצרים, אז אני אומר את זה מסברה? לא, זה לא מסברה, זה כתוב בפירוש בהלכות דעות. שם במקום המקביל לענייננו, הרמב"ם אומר, שבפרק ג' בהלכות דעות, שמא יאמר אדם, הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן, אפרוש מהם ביותר ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא שק וצמר קשה כיוצא בו כגון כומרי אדום. גם זו דרך רעה היא ואסור ללך בה. מי זה כומרי אדום? הכמרים הנוצרים. לא, אדום זה, אדום זה, זה שם מאוד מאוד מסוים בחז"ל. אדום, מלכות אדום, מלכות רומי, היא הרבה פעמים מזוהה לחלוטין עם הנצרות, וכך הרמב״ם כותב באיגרת תימן, שהדת הנוצרית עברה מתלמידיו של אותו האיש של בני אדום, וכידוע הפכה להיות הדת הרשמית של רומי, שהיא מלכות אדום, ככה היא מכונה על ידי חז"ל. והוא אומר, כומרי אדום, הם מתנהגים בצורה כזאת, הם לא מתחתנים. האדם הקדוש זה אדם שלא מתחתן, זה אדם שגר באיזה מנזר, כמו אנחנו על ידינו, אנחנו גרים באזור מדבר יהודה, יש שם פה ושם מנזרים, שאתה חושב לעצמך, מה זה הקדושה הזאת? איזה מקדושה הזאת? שבן אדם חי לו לבד בתוך נקיק של סלע, לא בא במגע עם בני אדם, וזאת נקראת לו התקדשות. הרי זה ממש ההפך של התורה. התורה הרי אומרת תמיד את העניין של ביחד, של הקהל, של להיות מחובר אל עם ישראל. וזה הלך וגר לו שם באיזה נקיק סלע, לא בקשר עם אף אחד. וזו נקראת קדושה, זה פשוט צורת חיים מסולפת מבחינה אמונית, מבחינת אמונת ישראל. אז נכון שהיו בדתות אחרות כל מיני תופעות כאלה, כפי שגם אמרת, במזרח, גם אצל המוסלמים, היו תופעות של נזירות קיצונית. התופעות האלה היו קיימות בדתות שונות, ומה שהרמב״ם אומר בכל הכוח זה שזה לא שייך ליהדות. אצלנו התופעות, הדרך של הנזירות והפרישות, יש לה רק מטרה אחת, מטרה של תיקון כאשר יש קלקול. דרך חיים לכתחילה זה דרך החיים הטבעית, שאדם יאכל וישתה, יחיה נורמלי, ישכון בחברה בצדק וביושר. והוא מביא מהנביא זכריה, שחזרו מגלות בבל, אז שאלו את הנביא, האם אנחנו צריכים לצום את הצומות שתקנו לנו כאשר נחרב הבית הראשון. כאשר נחרב הבית הראשון, תקנו הנביאים 4 צומות. 9 באב, 17 בתמוז, 10 בטבת וצום גדליה. אמרתי את זה לא בסדר נכון, לא בסדר כרונולוגי. 4 הצומות האלה. צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. ככה זה נקרא, על פי החודשים. י"ז בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת, שהם כולם היו מאורעות שקשורים לחורבן, לחורבן בית ראשון. כשחזרו מהגלות מבבל ובנו את בית שני, שאלו את זכריה, האם צריך להמשיך לצום? אמר להם לא. כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מה שאני רוצה מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא צומות. אני רוצה מכם שתאהבו את האמת והשלום. כשהיה צריך צומות, אז היו צומות. בשביל מה היה צריך? בשביל לתקן את המצב הגרוע שעם ישראל נקלע אליו. אנחנו יודעים שגם היום אנחנו צמים על חורבן בית שני, ואנחנו רואים שהדבר הזה בעזרת השם יתבטל כאשר ייבנה הבית השלישי, או כאשר אנחנו נשיג אולי עוד לפני בניין בית שלישי מלכות ישראל שתשלוט ביד רמה ויהיה לנו שקט ושלווה מהאויבים שלנו. כיוון שאנחנו עדיין לא במצב הזה, לכן אנחנו ממשיכים לצום את הצומות, ככה אומרת הגמרא, שמצב שאין שלום צריך להמשיך לצום את הצומות האלה. אגב, במלחמת ששת הימים היו כאלה שהעלו את השאלה האם הצומות לא מתבטלים, אז הרב צבי יהודה אמר שום אופן לא. הוא אמר, אנחנו לא במצב של שלום, זה שניצחנו במלחמה זה כמובן דבר אדיר, אבל זה עדיין לא מצב של שלום. מצב של שלום זה נקרא שאתה יודע שזהו זה, אתה כבר יושב בנחת בארצך והאויבים השלימו איתנו. אנחנו יודעים שזה לא המצב, לצערנו הרב אנחנו יודעים את זה על בשרנו עד היום, ולכן הצומות הם בתוקפם. אבל העיקרון שאנחנו לומדים מכאן, שהרמב״ם לומד מכאן, הוא שהוא אומר להם, הנביא אומר להם, בשביל מה צומות? למה לצום? עד רבה, שיהיו ימים של שמחה, ששון ושמחה לבית ישראל, והאמת והשלום אהבו. משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. האידיאלים של האמונה זה אידיאלים חברתיים, מוסריים, זה לא אידיאלים של סגפנות ופגיעה בגוף, כאילו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגוף ורוצה לאבדום. זה מה שהרמב״ם מנסח. כל הדבר הזה הוא דבר שקרי, הוא דבר שהוא אפשר להבין אותו מבחינה פסיכולוגית, שהאדם שנעשה דתי, נעשה בעל מצפון דתי, הוא פתאום חושב כמה שאני צריך להתקדש ולהתרומם וכו'. הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר המטרה של הקדושה היא לחיות חיים של קדושה, חיים מלאים. לא לפרוש מהחיים. זה יכול להיות מצבים של תיקון, שצריך לעשות איזה משיכה קיצונית מתוך אדם ששקוע בעולם של גשמיות ושל תאבות ושל כל מיני קלקולים, למשוך את עצמו לצד השני, אז יכול להיות דבר כזה, שיתפוס קצת פרישות לתקופה מסוים. אבל בתור דרך חיים אידיאלית, הדרך החיים היא האמת והשלום אהבו, ולא דרך העצומות והסיגופים. את זה שהרמב״ם מדגיש את הדברים האלה בצורה מאוד תקיפה, אחר כך גם החסידות השתמשה באותם הרעיונות, אבל שם טוב כותב במכתב מהמכתבים היחידים שנשארו ממנו, הוא כותב בפירוש את הדבר הזה, שהדבר שהוא רוצה ללמד ולחדש זה שהאדם יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בכל דרכיך, בכל דרכי החיים, ואין צורך בסיגופים. זה היה אחד מהדברים שהוא הדגיש, שהוא לא צריך להסתגף בשביל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ערב טוב.